חשבתי לדבר קצת על חנוכה ואולי לקשור את זה לפרשת שבוע. זה מאמר שלמדתם? לא. אז כולם מכירים מהגן את הסיפור של הנס פך השמן, והגמרא מתארת את זה ככה במסכת שבת. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, היה מאבק גדול בין היוונים והמכבים, ובסוף המכבים הצליחו להביס את היוונים מארץ ישראל ולנצח אותם ולכבוש בחזרת המקדש. בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן. היוונים תימו את כל המקדש ואת כל הכלים במקדש ורצו לחזור לעשות את עבודת בית המקדש. אחת מהעבודות החשובות ולהדליק את המנורה, וכל השמנים היו טמאים. חיפשו בכל מקום איפה אפשר למצוא שמן טהור, ומצאו פח אחד של שמן שהיה מונח ברותמו של כהן גדול. הכהן הגדול היה לו חותם שדרכו אפשר לראות שאף אחד לא פתח את הקד הזה, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, זה היה פח קטן. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. אז באופן פשוט חנוכה זה, על פי הגמרא הזאת, העיקר בחנוכה זה הנס שנקרא פח השמן, שפח קטן של שמן הספיק לדלוק 8 ימים. למה זה חשוב שהוא דלק 8 ימים? בגלל ש הראשונים שם מבארים, בגלל שזה הזמן שלוקח להביא שמן חדש טהור לבית המקדש. אז מה כל כך גדול בנס הזה, ולמה הוא כל כך משמעותי לנו אחרי 2000 ומשהו שנים? ברור שכל חג שאנחנו חוגגים היום הוא לא רק ציון של תאריך היסטורי שקרה בו משהו לפני כמה אלפי שנים, אלא הסיבה שאנחנו חוגגים אותו זה כי הוא משמעותי בשבילנו היום. בדיוק כמו שחוגגים יום הולדת, אז הרעיון הוא לא לציין את זה שנולדתי לפני 20 שנים, הלוואי, אלא לציין משהו שהיום צריך לקרות. חוגגים יום נישואים, אז אני רוצה להגיד מה אנחנו עכשיו צריכים לעשות היום. זה לא עכשיו איזה כיף לראות מה קרה לפני 11 שנים שהתחתנו, ואולי יהיה שעה טובה לראות את הסרט של החתונה שעוד לא זכיתי לראות עד היום בשלמותו. אלא, אל תגלו לה, אלא זה משהו שבא לעורר אותנו היום למה אנחנו צריכים לעשות היום, אחרת לא היה משמעות לחגים ההיסטוריים. אז אם חז"ל ראו לנכון לתקן תקנה כזו שאנחנו מציינים איזה נס שפח שמן אחד הדליק, הספיק לשמונה ימים, יש בזה משמעות מאוד עמוקה. כי כנראה שעוד פעם, עוד כמה פעמים בהיסטוריה היו שמנים שדלקו יותר ממה שצריך. אנחנו לא עושים חג על זה שהבת של רבי חנינא בן דוסא שמה חומץ בתוך הנרות שבת וזה היה נס וזה דלק כמו שמן, למרות שזה באמת סיפור יפה שיש מה ללמוד ממנו. הדברים שאנחנו עושים עליהם נס, שאנחנו חוגגים אותם בתור חג, ניסים כאלה שאנחנו חוגגים אותם בתור חג, יש להם משמעות מאוד עמוקה. אז מסביר הרב קוק את אחד מהעקרונות שיש בחנוכה ואיך זה מדבר אלינו היום. תומת השמנים שמשמעותה על פי הרב קוק השחטת המידות והדעות, זאת אומרת שמן מבטא את הצד הרוחני של החיים. נכון, שמן גם מבחינה פיזית יש דבר כזה למרוח על עצמנו שמנים, זה לא משהו שהוא הכרחי מבחינה גופנית, אלא זה תוספת שמעדנת את האור ונותנת משמעות יותר רוחנית. לכן גם שמן מדליקים איתו אור. אור הוא משהו רוחני, הוא מאפשר לנו גם להתעסק בדברים רוחניים, הוא מאפשר לנו ללמוד, אבל אור הוא משהו שלא, הוא לא פיזי. הלהבה של הנר, תנסו פעם לגעת בה, אל תנסו. היא לא משהו שאפשר להרגיש אותו. זה משהו שיוצא מתוך משהו שהוא פיזי, אבל הוא נהיה רוחני. לכן הרב מזהה בזה את המידות. וכשאומרים שתימו את השמנים, פירושו של דבר שהשחיתו את החלק הרוחני שבאדם, שזה החלק של המידות, איזה מידות יש לנו, והדעות. שבדרך כלל הדברים מאוד קשורים אחד לשני, אם כי לא בהכרח. איך קרתה התאומה הזאת? שבאו למחנה ישראל אותם השחתת מידות ודעות מסיבת התגרות היוונים ושלטונם. התגברות היוונים ושלטונם. פירושו של דבר שהמלחמה עם יוון, כפי שאתם בטח יודעות, היא לא הייתה מלחמה פיזית, כמו שיש לנו בפורים, או כמו שפרעה רצה לעשות, אלא מלחמה רוחנית. היוונים באו לשנות את התפיסות הרוחניות של העולם. הם לא היה אכפת להם שיהיו יהודים, רק הם רצו שהיהודים יחשבו כמוהם ויתנהגו כמוהם ויפתחו דעות מפותחות כמו שהם היוונים חשבו. וכשמישהו מנסה להגיד לנו איך אנחנו צריכים לחשוב או איזה מידות צריכות להיות לנו, אז זה מה שהרב מכנה היא הצרה יותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. זאת אומרת, גם כשרוצים להרוג אותנו זה צרה, זה לא נעים, אבל זה צרה גדולה, אבל יש צרה שיותר גדולה ממנה, והצרה שיותר גדולה ממנה זה הניסיון להשתלט לנו על מה נחשוב או איך אנחנו צריכים להתנהג, איזה מידות אנחנו צריכים ליצור אצלנו בנפש. אמנם זאת ממפלאות תמים דעים, שגם הדעות המסתרפות מעומק יסוד התורה, אחדות השם יתברך ואמונתו, נפגמו מתגרת עול הרוח היוונית. זאת אומרת, יש לנו במחשבות שלנו, בהשכלה שלנו, יש לנו שני חלקים, נקרא לזה לצורך ההבנה פה. אני כמובן מסביר את זה באופן מאוד מאוד נמוך, כי אני לא מצליח להבין את זה יותר מדי. נקרא לזה חול וקודש. גם בתוך הדעות שלנו יש חלק של חול וחלק של קודש. חלק של חול זה מה אנחנו חושבים על ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ, מה אנחנו חושבים על שימוש בבעלי חיים לצרכים של האדם, וכן על זה הדרך. זה הרבה דברים שיכולות להיות בהם דעות שאנחנו נוטים להגדיר אותם כדעות של חול, ויש חלק של קודש, זה לאן העולם צועד מבחינה פנימית, מה זה קודש, מי זה ריבונו של עולם, מה הקשר אליו וכו'. אז אני הייתי חושב, אומר הרב, שהיוונים מסוגלים לפגוע רק בחלק של המחשבות של החול שלנו, וכמו תמיד לתת לנו דעות על פי כל מיני מודות מתחלפות שכל הזמן קיימות, מה אנחנו חושבים כרגע על כל מיני סוגיות שקיימות בהוויה, שגם בזה יש תומה, וגם בזה צריך מאוד להיזהר לא להתלהב מכל מיני דעות שכרגע כובשות את העולם בסערה. ואנחנו יודעים היסטורית שתמיד הדעות באות והולכות, וזה שעכשיו מישהו מתלהב מאוד מאיזה תפיסה, ולא בטוח שעוד 50 שנה ככה יחשבו. היה תפיסה קומוניסטית שמאוד תפסה את העולם, בדיוק כשהרב קוק כותב את המאמרים האלה, הוא כותב הרבה גם על זה, כי הרבה מאוד יהודים עזבו את דרך התורה והמצוות, כי הם התלהבו ממה שהקומוניזם מציע. הם היו בטוחים שפה יש עכשיו איזה תיקון עולם שלא היה כמוהו אף פעם, והרב יודע כבר אז להגיד שזה יקרוס, כפי שקרה. אנחנו יודעים היום שהראשי מי שהוביל את ההנהגה הקומוניסטית היו אנשים מושחתים מאוד, ש לא בחלו בשום אמצעי בשביל התפיסות שלהם, והם הרגו מיליונים רבים של אנשים בדרך להנחיל את הדעות שלהם. אבל הרב אומר שלא רק בזה היוונים פגעו, היוונים גם העיזו לחשוב, להגיד לנו מה צריך לחשוב בדעות של הקודש שלנו, מה צריך לחשוב על התורה ועל המצוות ועל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וגם את זה היוונים הצליחו לפגוע. גם בזה הצליחו היוונים לפגוע. הנה מחדש הרב, מחדש על פי הגמרא, על פי נספח השמן, הנה כשם שהכהן הכללי שבעם השם מוכן להורות חוקי השם ומשפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים למען יהיות למופת לעם כולו, כן יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש אדם מיוחד בעם ישראל שהוא אמנם בן אדם, אבל יש בו צד שהוא מלאך, וזה קוראים לו הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא אחד כזה שמסוגל לפחות בשלבים מסוימים בחיים שלו להראות לנו איך צריך, איך אפשר להתנתק מהמגבלות של העולם הזה ולחיות משהו הרבה יותר גדול מזה. דרך זה שהכהן הגדול מסוגל לשמור על עצמו מבחינה גופנית ולהיכנס ליום הכי קדוש בשנה בלי שום, גם דואגים לזה הרבה בדרכים קשוחות, אבל דרך זה שהוא מצליח להגיע ליום הזה בלי תומה ולא לאכול ולא לשתות ולהיכנס למקום שבדרך כלל אי אפשר להיכנס אליו, שהוא לא מהעולם הזה, שזה קודש הקודשים, אנחנו יכולים לראות שאפשר בעולם הזה לחיות דבר כזה. היה בשבוע האחרון הרבה מאוד הספדים על הרב מרדכי שטרנברג, וראיתי מישהו ששואל באיזה קבוצה שהוא מתבייש לשאול את זה, אבל הוא לא מצליח לעצור את עצמו, הוא מבקש אם זה לא בסדר שהמנהלים ימחקו, ככה היום כותבים, שהמנהלים ימחקו את ההודעה. הוא שאל מה עוזר לי לשמוע כמה הרב מרדכי שטרנברג היה גדול וענק, אם אני לא כמו, אני לא מסוגל לשבת כל כך בשעות, אני לא מסוגל להבין סוגיה ככה, אני לא מסוגל לחוז ככה את כל הדברים, מה עוזר לי לשמוע את הסיפורים האלה? אז התשובה היא שאם יש אנשים כאלה שמסוגלים לחיות חיים גדולים, קדושים וטהורים, אז זה מראה לנו שגם בנו יש צד כזה. עוד לפני השאלה הפיזית והטכנית, שאפשר ללמוד מהרב מרדכי שטרנברג כל מיני דברים, ואפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד דברים שגם אנחנו יכולים לעשות, אבל עוד לפני זה, לדעת שיש בן אדם כזה, זה משנה אותנו לגמרי. והרב אומר שכמו שיש בן אדם כזה, היכולת שלי ללמוד ממנו זה בגלל שבאמת יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. כשהקדוש ברוך הוא קורא לנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא מתכוון כל אחד מעם ישראל יש בו בחינה של כהן גדול. הוא מסוגל להיות לפחות בצורה מסוימת, באב טיפוס של כהן גדול. והתשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה וללכת בדרכיה גנוזה היא בעומק הלב הישראלי. אתם, אם תרצו או לא, אתם כאלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אני בראתי לכם נפש שבתוכה בפנים יש קשר לקדושה. וכבר בערנו בעזרת השם, ככה כותב הרב קוק, בתעודת מעשר שני הניחה לבעלים. נכון, יש כל מיני מעשרות שמביאים לכהנים וללוויים, בשביל להגיד שאנחנו יודעים שיש בכל דבר שאנחנו מגדלים בעולם הזה, בכל דבר פיזי, טכני, בכל תבואה שלנו, בכל כסף שאנחנו מקבלים, אנחנו יודעים להגיד שזה לא שלנו, אלא יש גם צד של קדושה בחיים. אז איך אנחנו מבטאים את זה? אנחנו נותנים את זה לכהנים וללוויים. אבל יש מעשר אחד שהוא מעשר מוזר, שחייבים לתת אותו, שנקרא מעשר שני, שבו האדם נותן מעשרות לעצמו. הוא מפריש מתוך התבואה שלו לעצמו. והוא צריך לאכול את זה בקדושה בירושלים. אז מה הקטע? אם אני משאיר את זה אצלי, מה הקטע? מסביר הרב שזה המעשר השני בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראל. כל אדם מישראל צריך לתת מעשר שני בשביל להזכיר לעצמו שבתוכו בפנים יש צד של כהן. והנה הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעת התורה. גם היא, גם החלק של הקודש, הייתה כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. כי יוון באו להילחם איתנו על הקודש לא פחות מאשר על החול. הם באו להגיד לנו, כתבו לכם על קרן השור, ככה כתוב בגמרא, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. היוונים רוצים שאנחנו נגיד שאלוקים הוא לא קשור לעולם הזה, ולכן לא אכפת לו ממה שאנחנו עושים פה. זה נקרא כתבו לכם על קרן השור, כי השור באותה תקופה היה המכונית שיש לכל אחד בחצר. אז אם אתה רוצה לבטא את הדבר שאיתו אתה פועל הכי הרבה בעולם הזה, שזה השור, אז היוונים אומרים תכתבו על הקרן של השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. ולכן היה אכפת להם גם מהמזוזה וגם מאוד דברים כאלה, שכל הדברים האלה אומרים שיש קשר לאלוקים למה שקורה פה. אז גם החלק של הכהונה היה מוכן להתחלל, אבל פה מגיע החידוש הגדול. אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל והרצון החזק והנערץ שלא להיפרד מבית חיים האמונה בכללה. זהו העולם הפנימי הישראלי שתוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים לשרת בקודש ביום הקדוש והמובדל מכל ישראל החיים הגשמיים. סליחה שאני קורא קצת הרבה. אז מסביר הרב שיש בתוכנו צד של כהנים, כל אחד בתוך הנפש שלו יש צד שהוא קשור לתורה ולקדושה גם לפני שהוא מודע לזה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אבל עוד יותר עמוק מזה, יש בכל אחד צד שהוא כהן גדול. כל אחד הוא כהן, ולכן יש לנו מעשר שני כמו שנותנים לכהנים, אבל יש גם בכל אחד עוד פח קטן שנקרא הכהן הגדול. שמה זה הכהן הגדול? אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יכלו היוונים לתמות. אז הסיפור הוא שהיוונים לא הצליחו למצוא את הפח הזה, זה נראה הפשט של הסיפור. הם לא מצאו את הפח הקטן, ולכן אם רק הם היו מוצאים אותו אז היו מתאמים אותו. אבל הרב קוק לא לומד ככה. הרב קוק אומר, אתם יודעים שהסיבה שהם לא מצאו את הפח הקטן זה כי הם לא היו מסוגלים לטמא אותו. יש פח קטן כזה, תמיד קיים, לא משנה מה קורה לך, תמיד יש לנו פח קטן שאותו אף פעם אפשר לטמא. לא משנה מה האדם יעשה, איזה גלגולים הוא יעבור, כמה עבירות הוא יעשה, איזה מידות תהיה לו, כמה הוא יעשה דברים מושחתים, בתוכו תמיד יש פח קטן שאותו אי אפשר, העולם החיצוני לא יצליח לטמא. כל כוח וזרוע לא יוכל לעקור מכלל ישראל כשורם הפנימי עמוק עם השם אלוקי ישראל. שעל זה אומר שלמה המלך, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישתפוע. לא משנה כמה מים רבים אתה תנסה לכבות את האש של האהבה, אתה תצליח לכבות הרבה מאוד מהלהבות, אבל יש אש שנקראת אש האהבה לקדוש ברוך הוא, שאותה שום מים ושום נער לא יוכל לשטוף.
אתאיסטים.
אז בגלל שאתמול היה ית וכסלב, למרות שאנחנו פה במדרשת שירת חברון, אז אני אספר לך מה ענה על זה בעל התניא, שזה היה חג הגאולה שלו. בא אליו פעם מישהו ואמר לו שהוא לא מאמין באלוהים. סיפור ידוע, לא המצאתי אותו. אז בעל התניא אמר לו שבאלוהים שהוא לא מאמין בו, גם הוא בעל התניא לא מאמין. ובאותו אלוקים שבעל התניא מאמין בו, אז גם אותו אחד מאמין. מה הוא התכוון להגיד? אני לא יודע, אבל אולי הוא התכוון להגיד שהאתאיסטים הם לא מאמינים באלוהים שמציירים לעצמם. תשאלי כל אתאיסט מי זה אלוקים, אלוהים, אז הוא יגיד לך תיאור שיכול להיות שבו גם הרב קוק לא מאמין. ואם הוא היה יודע מי זה באמת אלוקים, אז הוא לא יכל לכפור בו. הרב קוק כותב על זה הרבה, שהכפירה לא יכולה אף פעם להיות ודאית. בעצם מהותה, לא, באופן פילוסופי. אתה לא יכול לכפור במשהו, אתה יכול מקסימום להטיל בו ספק. אתאיסטים חושבים שהם אתאיסטים, אבל אם אנחנו נקלף מהם את הקליפות, זה מה שהרב קוק אומר, גם פה, גם בית חשמונאי, שהם הגיעו לבית המקדש, לפי הסיפור, הם חשבו שאי אפשר למצוא קד קטן. הם חיפשו וחיפשו וחיפשו. בהתחלה זה היה נראה שיש אתאיסטים. אבל אם מחפשים עמוק, מוצאים בסוף את הפח של השמן הקטן. אני גם לא יודע כל כך, מבחינה פרקטית, על איזה אתאיסטים, ככה אומרים? את מדברת. את מכירה אתאיסטים?
לא.
אתאיסטים? כמעט ואין היום, קשה מאוד למצוא. אני מסתובב לא מעט במקומות שיש בהם אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות. היום צריך עם פינצטה לנסות למצוא, אולי יש להם פח קטן, לא יודע אם יש דבר כזה בכלל. אנשים שהדגל שלהם זה לא להאמין, קשה מאוד למצוא היום. גם השמאל, תשמע, כל הנאומים של המפלגות השמאל, כמעט כולם, אין היום דבר כזה כמו שהיה פעם. קשה מאוד למצוא היום קיבוץ בלי בית כנסת. יש אולי עוד שניים, היה שלושה לפני כמה שבועות, והקימו באחד מבית כנסת. אין היום דברים כאלה. לא, אני סתם אומר מבחינה פרקטית, צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים. אני אולי לא, אתם מכירות את האיסטים? הרבה אנשים שאין להם כוח, שאין להם כוח לחשוב על זה, שזה לא מעניין אותם. האנשים שהם בהגדרה חושבים ש... האנשים לא מתעסקים בזה. וחלק מהסיבה זה מה שכתוב פה. כי אם אמנם הפח כאשר נשאר בקטנותו, כאשר האמונה תהיה גנוזה רק בלב, ולא תראה את כוחה על החיים בפועל, במה זה תוכל לעמוד. כשהפח הוא קטן, אז ברור שקשה לו להשפיע על החיים. יש בנו הרבה מאוד מידות נפש פנימיות שיכול להיות שהן קיימות, אבל אם אנחנו לוקחים את החיים לכיוונים אחרים, אז בדרך כלל לא שמים לב אליהם. וכיוון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית, הלא תוכל חלילה שארית הפלטה להיחבות מערימת הדשן של החיים המוזרים המוצברים עליה ומונים את תורה מלהתפשט. באפס עצים תכבה אש. כשאתה לא נותן עצים לאש הפנימית שדולקת, אז יש חשש שהאש תכבה. אבל פה מגיע החידוש הגדול של נס פח השמן, אבל זהו הכוח הנפלא שיש ברשף האור הגנוז, שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכנו, דעות המתפשטות העומדות מנגד לו, מבלי שבעלי הדעות ידעו שהם הולכים בזה בדרך הפוכה מאשר תמון הפנימיות היותר עמוקה שבנפשם, אך הנה תגלה יד השם על ידי עלילותיו, אם עם זו בחר לו, והניצוץ הקטן יתלהב, ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים ואת כל הדעות האופקיות, אשר נרמו עליו חמרים חמרים, והתפשט על כל אורחות החיים, להשיב ליבן של ישראל אביהם שבשמיים. עד שיספיקו כוחות החיים המעשיים, שהם כבר הולכים לדרך התורה המצווה, להחיות את ישראל ולהעיר אורם, עד עבור כל הזמן ההוא, ועד בוא התקופה החדשה של אור חדש על ציון, עד בוא שנת גאולה ויום רצון להשם, ובא לציון גואל ושב לפה של יעקב, סליחה, חיפשתי נקודה ולקח לי הרבה זמן למצוא אותה. אז הרב קוק אומר שיש כוחות בתוכנו שלא משנה מה אנחנו נעשה, הם בסוף הם קיימים. וגם אם ננסה לשים עליהם עוד ועוד ועוד דשן של משהו שמחבא עצים, מחבא אש, לא נצליח. היום בפסיכולוגיה זה מאוד קל להבין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, את מה שהרב קוק אומר פה. כי הפסיכולוגים טוענים שיש לנו בנפש כל מיני תכונות, מישהי פה עשתה לנדה פסיכולוגיה בתואר, שלא יהיה פדיחות. הפסיכולוגים טוענים שיש לנו בנפש כל מיני תכונות, שאם לא נהיה מודעים אליהם, אז לא משנה כמה אנחנו ננסה לעשות דברים אחרים, הם בסוף יתפרצו. ואדם לא יבין למה הוא עובד על המידות שלו כל כך הרבה, ובכל זאת, כשהוא מגיע כשמישהו לוקח לו את החנייה, אז הוא מתפרץ עליו ורוצה לחנוק אותו. מה, אבל אני לא מבין מאיפה זה הגיע, מה אכפת לי שהוא לוקח לי את החנייה? כי אם אתה לא תהיה מודע לזה שיש בך כוחות בנפש, שאם אתה לא תכיר אותם ותזהה אותם ותדע לעבוד איתם, אז לא משנה מה אתה תעשה, בסוף זה מתפרץ. אני חוזר אלינו, זה היה דוגמה, כי פה זה הרבה יותר עמוק. יש לנו נשמה, ובתוך הנשמה יש פח קטן של קשר לקדוש ברוך הוא שאי אפשר לחבות אותו. נכון שאם הדרך בחיים היא לא מתאימה לזה, אז לא מזהים את זה. אבל תמיד בסוף זה יתפוצץ. יכול להיות ששנה עד החתונה הוא יהיה מאוד נחמד, ושבועיים אחרי החתונה אנחנו נגלה תכונה שלא הכרנו בכל השנתיים לפני. למה? כי יכול להיות שאתה יכול להמיס הרבה מאוד דברים חיצוניים, אבל בסוף משהו פנימי מתגלה. פה אני מדבר על משהו הרבה יותר עמוק. על כן בעת ההיא, בעת המאומה והמבוכה, של סדרי החיים היוונים נתפשטו בארץ ישראל המחביר, ונשאר רק האמונה הפנימית השוכנת עמוק בלב הישראלי, היה עוד בדוגמת פח שמן קטן, זה מה שהגמרא רוצה להגיד לנו, זה מה שהנס רוצה להגיד לנו, זה מה שחנוכה רוצה לצוק לנו. המונח בחותמו של כהן גדול שאותו לא יתמו זרים, שלא משנה מה קורה בחוץ וכמה נראה לנו שאין סיכוי. ואם אתה מדבר לפעמים עם אנשים גם על החיים הפרטיים שלהם וגם על החיים הציבוריים, והרבה אנשים די מיואשים מהסיכוי שלהם לשנות עצמם, או אנשים שהם ריאליים תמיד אומרים שלא נראה שאפשר להקים פה בקרוב בית מקדש בהר הבית ושיקריבו בו בעלי חיים. זה לא יתפוס בשום סטנדרט עולמי ואף אחד לא ייתן לנו לעשות את זה, את אף אחד מהפעולות, ואין סיכוי להתמודד עם בעיית הדמוגרפיה של הבדואים ועוד הרבה מאוד שאלות שחלקם הן מאוד יפות. והרבה פעמים נראה שהדעות שמשתלטות עלינו הן מכריחות, נכון? כל אחד שמגיע רוצה להיות חבר כנסת היום, הוא חייב לאמץ חלק מהדעות המסתובבות בעולם. רואים את זה אצל כולם שהם מאוד בורחים, גם חברי כנסת מפלגות מאוד מאוד אידיאולוגיות, הם בסוף בורחים להתעסק בסוגיות מאוד נפיצות מבחינה מחשבתית. גם אם לפני כן הם התעסקו בזה, אז הם ישר מתרצים שלא באמת התכוונו, ואנחנו לא רוצים שתהיה פה מדינת הלכה, ולא רוצים שכולם ישמרו שבת, או לא רוצים שהמדינה תהיה מלא מלא. עכשיו בכל השיח שקורה אנחנו כאילו מוכרחים להגיד דברים שונים, כי יש דעות ששולטות בעולם. וזה שיש פח שמן קטן פירושו של דבר שהעולם הזה בסוף, כמה שיעמיס עלינו קשיים, הוא לא יצליח לעמוד חוצץ בפני הנטייה הפנימית שלנו. זה נכון גם מבחינה אישית וגם מבחינה כללית. ולא משנה כמה פעמים אני אמרתי לעצמי שאני אצליח להשתנות ולא הצלחתי, אז בסוף זה יכול לקרות. השאלה אם אנחנו נכיר את הפח הזה או לא נכיר אותו. כי זה מה שהרב מסיים פה בסוף, שאף על פי שלא היו כלל החיים מוכנים שתפשט בהם אור קודש של האמונה העיקרית, הנה הספיק זה הפח הקטן להדליק ממנו 8 ימים הרומזים על הערכת הזמן. אנחנו לא יודעים איך, אבל הפח הקטן הזה מסוגל לשנות לנו את כל החיים, מסוגל למצוא את הכוח לדלוק 8 ימים. הרב מזהה בביטוי 8 ימים לא רק את הזמן שלקח להביא שמן חדש, אלא מבחינה פנימית המושג 8, המהר"ל מדבר על זה הרבה, זה תמיד מבטא כוח על טבעי. זה כוח שהוא יותר גדול מהכוח של השבע. שבע זה כל העולם הזה, הוא מסתובב סביב המושג שבע. 7 ימים ושבע עולמות, שבע ריקים, לא יודע, יש גם מבחינה טכנית, יש 7 תווים במוזיקה, נכון? כן? לבדוק. 7 אוקיינוסים, זה גם נכון? תבדקו אחר כך. זה ביטויים, יש הרבה מאוד דברים שהם... מה זה? כן, אמרתי, שבעה, נכון, שבת שזה היום השביעי. יש בעולם הזה, השבע הוא תופס, הוא ביטוי לציר שכל העולם מסכים אליו היום, גם הנוצרים וגם המוסלמים, וגם שאר העולם מכיר במושג שבע. זה מאוד מוזר. למה שהם יכירו בו? למה לא נעשה שבוע של 10 ימים או של 5 ימים? 7 זה מבטא את המדרגה הטבעית, ו8 זה משהו שהוא יותר גדול מהטבע. זה הרב קוק אומר, זה שהפח הקטן הזה הצליח לדלוק 8 ימים, פירושו של דבר שכמה שהטבע הוא חזק, כמה שהעולם הזה מעמיס עלינו קשיים ושופך מים ונערות על האש הפנימית, הוא לא יצליח לחבות, והאש הפנימית תגבר. אני חשבתי, קצת במעבר חד, אבל זה קשור, לדבר על תכונה אחת שקשורה לפח הקטן הזה, שבא לידי ביטוי בפרשת שבוע. כי כולם מכירים את הפסוק שיעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא לפני המפגש עם עשיו בתפילה שלו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. בסדר? זה אפילו שיר נראה לי. מה הכוונה קטונתי? כי יעקב אבינו אומר, אני לא ראוי לקבל את כל השפע שאתה נותן לי עם כל החסדים, שומר עליי מאז שנולדתי עד היום, בכל המפגשים עם כל העולם הזה, שהיו לי מפגשים מאוד קשים. מגיע החוזה מלובלין ומחדש שאפשר לקרוא את הפסוק הזה אחרת. זה לא מגיע לי לקבל קטונתי, אלא מכל החסדים והאמת שעשית עם עבדיך, יש חסד אחד שהוא יותר שווה מכולם, שהוא יותר גדול מכולם. איך קוראים לחסד הזה? קטונתי. מכל החסדים, הקטונתי הוא הכי גדול. קטונתי, מי כל החסדים? החסד שאתה נותן לריבונו של עולם, להיות במדרגת הקטונתי, זה החסד הכי גדול. ככה אומר החוזה מלובלין. מה תמון בחידוש הזה, חוץ מזה שזה וורט נחמד, מה נמצא בו? אז התכונה של יעקב היא תכונה שקשורה למילה קטונתי. וזה בא לידי ביטוי ברש"י מפורסם, שיעקב אבינו נאבק עם המלאך של עשיו, ואז הוא פוצע אותו בגד אנשי, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות עד היום למאבק הזה, שלא נדבר עליהם כרגע, אבל זה מאבק מאוד מאוד משמעותי. ואיך המאבק הזה, מאיפה הוא מתחיל? מזה שיעקב נשאר לבד. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. מה זה ויוותר יעקב? זה גם שיר, אבל שיר של פעם יותר. מה זה ויוותר יעקב לבדו? אז רש"י אומר, שכח פחים קטנים וחזר עליהם. הוא העביר את כל המשפחה שלו, את מה שהתורה מכנה מעבר יבוק, בין האגם מחרן לארץ ישראל, ופתאום הוא שם לב שהוא שכח פחים קטנים בצד השני של הנהר, אז הוא עובר חזרה לבד, וכשהוא לבד, אז תופס אותו השר של עשיו וכמעט הורג אותו. שזה מעלה שאלה גדולה, איך יעקב אבינו מעיז להסתכן, ללכת לבד, יש איתו כל כך הרבה מחנה גדול, רואים איזה כמה, עם כמה עבדים, ילדים, שפחות, לוחמים, רק כמות הרועי צאן שהיו ליעקב היא אדירה, ויעקב מחליט לחזור לבד. למה יעקב חוזר לבד? ועוד בשביל פחים קטנים, מה אכפת לך יעקב אבינו מכמה פחים קטנים? יש לי ילד קטן שאוהב לאסוף בקבוקים, שכתוב עליהם חייב בפיקדון 30 אגורות, ויש לי אישה גדולה שמאוד אוהבת שהוא לא רואה לזרוק לו את כל מה שהוא אוסף, כי זה מפריע לה שהוא אוסף את הבקבוקים הקטנים ומלא מלא שקיות שחוסמות את הכניסה לבית. אז מה יעקב אבינו, בשביל כמה פחים קטנים שאתה יכול לקבל עליהם פיקדון של 30 אגורות אתה עכשיו חוזר? אז באמת, איך הגיעו לזה שזה פחים קטנים? ראיתי שכמה ראשונים קודמים, ברטנורה ועוד, רבנו בחיי, ש... ויוותר יעקב לבדו, אפשר לקרוא ויוותר יעקב לקדו. במקום לבדו, למה הוא נותר? לקדו. הוא שכח שם קד קטן, הוא שכח שם איזה פח שמן קטן, והוא חוזר. ראיתי שהברטנורה מסביר שאיך יעקב אבינו הסתכן בשביל דבר כזה, הרי עשו, זה פיקוח נפש, אז הוא אומר שהפחים הקטנים האלה זה בקבוקי המטרנה של הילדים הקטנים של יעקב, שבלעדיהם הם יהיו בסכנת נפשות. זה פחים קטנים בגלל שזה פחים של ילדים. אבל אני חושב שיש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק. הגמרא אומרת שמזה שיעקב אבינו חזר על פחים קטנים, הגמרא בחולין אומרת, מכאן שצדיקים המונם חביב עליהם מגופם. צדיקים מתייחסים לממון שלהם יותר מאשר לגוף שלהם. וזה מעלה את השאלה שדיברתי עליה לפני כן ביתר סט. מה זאת אומרת? צדיקים לא מבינים שהגוף שלהם, החיים שלהם פה הם הרבה יותר חשובים מאשר הממון שלהם? מה זה משנה הממון? פחות 20 שקל יותר, זה לא כל כך משנה. אז כנראה שיש משהו שהוא מאוד עמוק בהבנה למה יעקב אבינו חוזר לפחים קטנים. זה מעניין לציין רק בשביל כי זה מעניין שיש איזה מדרש שמצטטים אותו פה כמה, שהפח הקטן, הפחים הקטנים שיעקב אבינו השאיר בצד השני של הנהר, הם אלה שאחרי זה אותו פח שמן קטן יצקו איתו על כלי המשכן, וזה אותו פח שמן שהתגלגל לאישה שאלישה עשה לתנס, וזה אותו פח שמן שהתגלגל לבית המקדש. אז אני לא יודע אם באמת, אני נזהר בלשוני, אבל אם זה באמת אותו פח שמן, אני חושב שבמהות שלו זה אותו פח שמן. הכוונה, יעקב אבינו הוא אחד כזה שמסוגל להבין שיש משמעות לכל פח קטן שיש לו. יעקב, זה נקרא פח קטן. פח קטן זה הבנה שכל מה שאלוקים נתן לי, פה אנחנו מדברים רגע על ממון, אבל זה נכון גם בנפש. כל רכוש שאני השגתי, לא סתם השגתי אותו. יש משמעות לזה שאני קיבלתי את הפח הקטן הזה. יעקב אבינו אומר, יעקב אבינו כנראה למד הרבה שנים תורה, ככה חז"ל אומרים, ובשנים שהוא למד תורה לא בטוח שהוא עבד הרבה. יכול להיות שהוא ניקה בניינים בערב, ויכול להיות שאשתו פרנסה אותו למרות שהוא עוד לא היה נשוי אז, אבל אולי גם אחרי זה הוא למד תורה, הכל יכול להיות, אבל הוא לא, הוא יכל לעשות אז הרבה כסף ולהשיג עוד הרבה פחים. זה לא שיעקב אבינו להוט להשיג ממון, אבל הממון שכן מגיע ליעקב אבינו, מגיע לו מעט, יעקב אבינו מבין שיש משמעות לכל דבר שמגיע אליו בחיים. אם קיבלתי פחים קטנים, אז יש משמעות בשבילם. הקטונתי מכל החסדים, אולי מזה יעקב אבינו אומר ריבונו של עולם, התכונה שלי להתייחס לדברים הקטנים, זה החסד הכי גדול שאתה עושה איתי. כי אני מבין, ריבונו של עולם, שכל דבר שאתה נותן לי בחיים, יש לו משמעות בשבילי. צדיקים המונם חביב עליהם מגופם, כי הם מבינים שריבונו של עולם לא סתם מביא להם את הממון הזה, את הדבר הזה, את התכונה הזאת, את המקרה הזה, את הסיטואציה הזאת וכו'. הם אף פעם לא אומרים, בואו נפתח דף חדש, בואו נשכח מכל מה שהיה עד היום, כי הם מבינים שכל דבר שקורה להם בחיים יש לו משמעות. זה נקרא בלשון יעקב בהמשך הפרשה, שעשיו אומר לו יש לי רב, הכוונה יש לי הרבה, אז יעקב אומר יש לי כל. יש לי כל הכוונה שריבונו שלום מביא לי את כל מה שאני צריך. אז זה גם, תודה רבה ריבונו שלום שתביא לי את כל מה שאני צריך, אבל זה גם כל מה שיש לי, אני צריך אותו, הוא יש לי, אני צריך אותו, אני צריך את הכל. אני לא מבטר אפילו על פחים קטנים. והיכולת הזאת של להבין שכל ממון שאני מקבל, כל תכונה שאני מקבל, כל סיטואציה בחיים, זה יכולת שאנחנו כבני יעקב צריכים לקחת. וזה היכולת שהחשמונאים אחרי זה גייסו אותה. אני פעם אחת באתי לאחד מהרבנים, כשהייתי באברך צעיר, למשל היום אני עדיין צעיר, אבל אמרתי לו, תשמע, כבוד הרב, אני לא, נמאס לי שאני כל פעם שאני בסופר, אני צריך לעשות השוואת מחירים, איזה גבינה לבנה היא הכי זולה, ואיזה קוטג' הוא הכי זול. תן לי לבוא לסופר, להמיס לעגלה, וזה יהיה בסדר, מה זה משנה, שקל יותר הקוטג' הזה, שקל פחות? קשה להיות אברך. ככה אמרתי לו. אז הוא אמר לי שהוא מברך אותי, שאני אהיה עשיר גדול, בעזרת השם, תגידו אמן, אני מקווה שיתקיים, אבל אחרי שהוא אמר לי את זה, הוא אמר, אני מאחל לך להיות עשיר גדול, ואני מאחל לך שגם כשתהיה עשיר גדול, אז תעשה השוואת מחירים, וגם אז תקנה את הקוטג' שעולה שקל יותר זול. שוב, בהנחה שזה אותה איכות וזה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל השאלות, איזה קוטג' אפשר לאכול ואיזה לא, גם ככה אנחנו מתווכחים על זה בבית, אבל בהנחה שזה אותו דבר, בטח שתעשה, למה שאתה תוציא שקל יותר על קוטג'? המשמעות של כל שקל שיש לך היא מאוד משמעותית. אל תזלזל בזה. כל דבר שאלוקים נתן לך הוא משמעותי לחיים שלך. ולכן יעקב אבינו מבין שאם היה לו פחים קטנים, אז הם אמורים לשמש אותו בהמשך. הוא אמור לתת להם יציקה של קדושה מהחיים שלו. הפח הקטן הזה של יעקב הוא לא קטן בכלל, כי בתוך הקטן הזה יש גודל גדול מאוד. זה הכוונה, פח שמן אחד שאמור להספיק ליום אחד, שהוא מספיק לשמונה ימים, כמו שראינו אצל הרב קוק. בעומק הכוונה, זה ההבנה שפח שמן אחד, שיכול להיות שהוא נראה לנו מאוד קטן, יש לו משמעות אדירה. יש לכל דבר שאנחנו נפגשים איתו בחיים משמעות. לא סתם אלוקים הביא לנו את המפגש עם הדבר הזה. אם הזכרתי את הרב מודחי שטרנברג, המון מהסיפורים שאני שמעתי עליו בשבוע האחרון הם קשורים לתכונה הזאת של ההבנה שכל מפגש שהקדוש ברוך הוא נותן לי עם משהו יש לו משמעות. ולכן הרב מודחי יכל להשקיע בכל ילד כאילו הילד היחיד, ובכל נכד כאילו הנכד, הנכדים שלו אומרים שהוא היה סבא במשרה מלאה. אני לא יודע איך הוא הספיק עם כל הדברים שמסברים עליו בשאר המקומות, אבל זה היכולת להבין שבאלוקים נתן לי ילד שעכשיו מתחיל ישיבה, אז אני מוצא זמן ללכת לשבת איתו במסעדה. איך אני יודע? כי המפגש הראשון שלי עם הרב מרדכי שטרנברג היה במסעדה ברחוב כנפי נשרים בירושלים, שהמשפחה שלי לקחה אותי לרגע זה שהתחלתי ישיבה למסעדה, ולהפתעתנו שולחן לידינו, אני לא הכרתי אותו, אבל אחותי ישר גילתה לי כי היא הבינה ברבנים הדוסים, ישב הרב מודחי שטרנברג שלקח את הבן שלו שהתחיל גם ישיבה יום אחרי זה. וסיפרה גיסה שלי השבוע שהייתה קשורה קצת לנכדה שלו, לא משנה, שהוא לקח את הבת שלו פעם כשהתחיל השירות לאומי, לקח אותה לאוטובוס בתחנה מרכזית ירושלים ועזר לו לעם הסתתק, כי הוא השקיע בכל ילד ובית או לכל דבר כזה חדש, באמת לא יודע איך היה לו זמן. וכשהוא סיים, אז הוא ירד מתחנה מרכזית למקום שנקרא סנטר אחד, ושם הוא זיהה חברה שלה שהתחילה את השירות לאומי שעם תיק גדול מנסה גם להגיע לאותו אוטובוס, והוא הבין שקשה לה לסחוב את התיק והיא עולה בקושי מצליחה לסחוב את עצמה, כנראה שבנות לוקחות איתם הרבה מאוד דברים בתיק של השירות הלאומי. אז הוא לקח את התיק ורץ חזרה לרציף של האוטובוס ועצר את הנהג ושם את התיק למטה וחיכה שהיא תגיע. היכולת שלך להבחין, אני לא מבחין היום בחברים של הילדים שלי, בחברה של הבת שלך ולחשוב לקחת את התיק, זה יכולת של מישהו שאומר לא סתם עכשיו אני מפגש איתה. שמעתי את החתן שלו במוצאי שבת, אמר שכל פעם שהוא לקח את הילדים שלו, גם היה לו זמן לקחת אותם לגן חיות כנראה, וגם בתוך הגן חיות, אז היה חשוב לו להגיע לכל כלוב, ולכל כליד, כל חיה כתוב פרטים עליה. אז היה חשוב לו לקרוא את השלט עד הסוף. לא יודע אם את החלק של האנגלית, אבל פחות את החלק של העברית. מה אכפת לך? לא, אם אלוקים עכשיו גרם לי להיות פה עם הנכד שלי, ואני הגעתי לכלוב של היפופוטם, אז כנראה יש לי מה ללמוד מההיפופוטם. זו תכונת חיים כזו שמזהה בכל אחד שאתה נפגש איתו, נכון, זה המון סיפורים, שכל אחד, הרב מודחי אמר לו, יכול להיות שכל מה שהגעתי לעולם זה בשביל לקחת אותך טרמפ, זה בשביל להביא אותך לשם, נכון, הוא היה לוקח מלא טרמפיסטים עד הבית, כל מה שהגעתי זה בשביל זה, כי זו תכונה שמזהה שכל אחד שאני נפגש איתו, קל לדבר חיצונית, אבל זה גם פנימית, כל משהו שיש לי בנפש, כל מה שיש לי בממון, זה משהו שאפשר ללמוד ממנו. פח קטן של יעקב זה אותו פח קטן של החשמונאים, ולפי זה למה היוונים לא מצליחו למצוא את זה? כי היוונים התפיסה שלהם היא שאין משמעות לפרטים קטנים, זה לא באמת משנה עוד פח פחות פח, העיקר זה לעשות בלגן בבית המקדש. הם לא, זה לא בגלל שהם לא מצאו, זה בגלל שהם לא חיפשו, הם לא האמינו שיש משמעות לפח הקטן. אז היהודים ימצאו פח קטן והצליחו להדליק יום אחד, זה לא עניין אותם, עניין אותם הדברים הגדולים. אני חושב על דרך המליצה שזה מה שאנחנו רואים בעל הניסים, מסרת רבים ביד מעטים. אז קודם כל אנחנו רואים תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהיוונים היו הרבה יותר גדולים במספר מול החשמונאים, והקדוש ברוך הוא מסר רבים ביד מעטים, שזה גם תודה רבה לאלוקים ונס גדול. ועד היום כידוע, וכפי שאני זוכר מבעד אחד שלי, לומדים מבעד אחד את הקרבות שיהודה המכבי ניהל, איך עם קומץ אנשים הוא הצליח לנצח צבא מאוד גדול. אבל גם מסר את התפיסה שנקראת רבים, היוונים התפיסה שלהם זה יש לי רב, כמו עשיו, עשיו אומר יש לי רב, והיוונים אומרים אנחנו רבים, אנחנו מתייחסים לדברים במובן הגדול שלהם, שהם הרבה. ביד מעטים הכוונה זה הבנים של יעקב אבינו, אלה שהם עמיתים את עצמם, אלה שמסרת רבים ביד התפיסה של מעטים, אלה שנותנים משמעות גם לתפיסה של משהו קטן, גם להבין שהמשהו הקטן שבתוכנו, גם אם הוא מאוד קטן אומר הרב קוק, הוא בסוף יצליח לגבור על כל הדשן שאנחנו נשים עליו. ואני חושב שזה המשמעות של פח קטן שמגיע אלינו מיעקב, דרך אלישע, אליהו, דרך הרבה מאוד דברים באמצע, אבל הוא מגיע לחנוכה. תפיסה שאפשר לזהות בתוך פח קטן, אם אנחנו רק נפתח את העיניים ונתייחס לכל דבר שהקדוש ברוך הוא מגלגל אלינו, יכולת להדליק שמן של 8 ימים. שאלות עד לכאן. שיהיה בעזרת השם חנוכה שמח ובהצלחה גדולה.